למען השם, פודקאסט חדש של מכון הארטמן. אני דוב אלבוים וחברי הרב דוקטור דניאל הארטמן לא עוצרים באקטואליה, אלא מנסים למצוא את זרמי העומק שמתחת לפני השטח. איך מקורות התרבות הישראלית והיהודית משפיעים על ההתנהלות שלנו, וגם מה יש להם לומר על המציאות. הצטרפו אלינו, חפשו את הפודקאסט למען השם בפלטפורמות ההזנה המועדפות עליכם. להשתמע.
בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835.
זה קורה. אנחנו מתחילים כרגע.
הדלקנו מזגן,
אני הורדתי שכבה, דרך אגב, אם שמתם לב.
אני לא יכולה, החולצה שלי מלמטה שקופה.
אנחנו לא, וישראל כאן במקום ש...
כן, במקום שאין איש.
שצדיקים יושבים, אז אפילו בעלי תשובה לא יכולים איזה.
כן, טוב.
אז נתחיל, קודם כל, אנחנו תמיד עושים משברך למי שלא היה כאן עדיין. לינוי בר גפן, מה העניינים, מה קורה, מה נשמע?
אני לא מאמין שלא היית פה. אני מדבר כאילו אני כבר פה שנה, הייתי פה פעם אחת לפעמים.
דרך אגב, היא הייתה כאן לפני כולם, היא כוכבת פרק 10, לפני שנתיים הקלטנו את זה.
יש איזה קטע שמתחילים פודקאסטים, תמיד מזמינים אותי לפרקים הראשונים, לפני שהפודקאסט מצליח,
ואז
משתמשים בי כהוק להביא את המרואיינים שבאמת...
את רוצה שאני אגיד לך איזה אורחים היו לפנייך אצלי בפודקאסט?
מי היה לפניי?
עמית סגל, אהוד אולמרט, ירון לונדון.
כל אלה שאומרים כן מיד.
מיקי חיימוביץ'. זה כן, זה אנשים שעושים לא...
התאמצת?
ברור, כן, ברור.
רגע, כל האלו שהזכרת,
זה הפרקים הראשונים שהיו...
הם תל אביב מדרום לירקון או מצפון לירקון?
כן, טוב, היה כאן דיון ער על הנושא הזה.
על מה הם גבולותיה האמיתיים של תל אביב. זה דיון שהוא יכול להגיע עם תל אביבים לרמות זעם גדולות יותר מאשר דיון בין מתנחלים לשמאלנים על מה הם גבולותיה של מדינת ישראל.
זה לא
יומן, אה? יש פה חסידויות שאתה לא מאמין.
נסביר לזה, זהו, שנדב הוא מהמגזר...
זהו ישראל כהן, חברים, כן.
נדב הוא מהמגזר שיושב מדרום לירקון, ולכן רק הוא תל אביבי אמיתי, ואתם, אתן, שאתם מצפון לגשר...
רואים אפילו ישראל אמר את זה, אני...
במקביל הוא מחפש דירה בצד...
לא, לא, חיפשתי... כן, לא, לא,
אני... חשוב להבהיר, איש מאיתנו לא נולד בתל אביב, כן?
נכון.
יש בערך 5 אנשים שבאמת נולדו בתל אביב, בן זוגי הוא אחד מהם, הבן שלי הוא השני.
מן הצמח נולדה בתל אביב.
נולדה בתל אביב?
יש שלישית, יש שלישית. צריך לחפש עוד שניים.
יש כמה,
יש איזה 5.
לא, אבל אם אתה למשל רוצה...
והם התל אביבים האמיתיים, ואתה מלעיז על 2 מהם, שהם לא תל אביבים אמיתיים.
מצד שני, אם אתה רוצה לחפש ירושלמים, תגיע לתל אביב.
כן, נכון.
עדי גבע, מה קורה? מה העניינים?
בסדר, מה נשמע?
עדי גבע שאמרה לפני 10 דקות את המשפט באמת שצריך לחזור עליו, כן? כי עברנו על הליינאפ, אמרנו, נדבר על לבנון, אמרתי לעדי, עדי, מה את רוצה? אמרה, מה אמרת?
אין לי נתונים.
אין לי נתונים? אין לי
נתונים. חפש על סטטיסטיקות של פגיעות טילים וכאלה?
לא, פחות או יותר, מה המצב הרייטינג של נסראללה? מה אנחנו רוצים לדעת, איך הוא נתפס בבלבל?
נסראללה, אבל הרי אנחנו יודעים שהוא אסון לרייטינג. אין לו עורך. וזה, אני חושבת שישראל כמחווה הומניטרית הייתה צריכה לספק לחיזבאללה, אולי במסגרת איזו עסקה או משהו כזה.
אין לו עורך, אבל יש לו...
לספק עורך שיקצר.
אי אפשר להגיד שאין לו רייטינג, אבל יש לו... שום נועם.
הרייטינג צולם.
300,000 איש.
מתחילים צפייה ומאבדים.
אבל מצד שני, יש לו מה שבאמת חשוב בטלוויזיה, יש לו מחלקת פרומו. לפני נאומים, רצים הפרומיים. טוב, מה העניינים?
בלבנון?
לא, תכף אני נעבור...
רגע, עדי גבע היא הבת של מנו גבע, זאת אומרת, או שמנו גבע...
מנו גבע הוא אבא של עדי.
הוא אבא של עדי.
אנחנו גם וגם, זה קטע כזה. אני גם הבת שלו, והוא גם אבא שלי.
אני תכף אציג את רשימת הנושאים שאנחנו נדבר עליהם, אבל אי אפשר שלא ככה לגעת, לינוי, את רוצה להציג את הנושא?
תשמעו, בשעות האחרונות אנחנו מתבשרים על מגה דרמה בתחום ההורות.
מהפך,
ההורות, הצדקנות והכספים. הסיפור שאתמול נחשף.
צייצנית, אני חושב שקוראים לה מירב סבר.
לא יודעת מאיפה זה התחיל, אבל זה מהר מאוד הפך להיות ויראלי נורא. על אותה אימא שפרסמה תכתובת התכתבות בוואטסאפ שלה עם אימא אחרת, על הבת שלה, ש... לא הוזמנה או לא מבוקרת, כן, למסיבה, כי היא לא מביאה מתנות מספיק יקרות, כי אותה אימא היא מה לעשות לא עשירה במיוחד.
שההתכתבות נכתבה לכאורה במשפט שאומרת האימא הרעה לאימא הטובה, הבת שלך לא רצויה.
לא רצויה, כן, כן. עכשיו זה היה באמת בהמיות איומה.
ואנשים מזדעזעו.
אנשים מזדעזעו.
אפילו דניאל אמרם התחיל במסע חיפושים.
דניאל אמרם, והיה גיא...
לרר.
לא, גיא לרר מצא אחר כך בסוף, זה, אבל היה באמצע גיא, או מהאח הגדול שלכם, או ממשהו אחר ריאליטי.
שלכם. שלי, גיא זוארץ?
לא, לא, גם לא זוארץ. שהוא אסף 80 אלף ברשתות החברתיות. 80 אלף שקל לאימא.
ישראל, כאן אתה מתחיל להגיע כנראה לפואנטה של הסיפור.
נטלי דדון שנספה באימא הזה. זאת אומרת, כבר היה סבבים על סבבים.
אבל בואו נגיד מה קורה, נו.
אנשים פיתחו קשר רגשי עמוק לסיפור הזה. אני לא יודעת אם בצדק, כי תשמע, כולנו חווינו את זה בילדות, את הילד שאין לו כסף.
הדחוי כאילו.
שאין לו כסף, ושמביא כמתנות יום הולדת משהו קטן מדי, וכולם מקמו את האף עד שגדלנו, והבנו מה המשמעויות של הדברים האלה.
אתם יודעים מה פוליטיקאים מביאים לסמכות כשהם מביאים
ספר.
ספר.
זה שטייניץ היה מנהיג השיטה.
שטייניץ היה מביא ספרים שלו.
שלו, כן, ברור. בכל מקרה, מסתמן, לפחות מהפרסומים של גיא לרר מהשעות האחרונות, שכנראה...
לא היה ולא נברא.
לא ברור מה היה ומה נברא, אבל כנראה דברים הם לא כמו שהם נראים. הם התחקו אחרי אותה אימא מסכנה, אבל גילו שהרבה פרטים שהיא מסרה לא היו מדויקים, לא שמות, לא תאריכים, לא מיקומים. האימא המושמצת בכלל לא,
לא קיימת,
לאתר אותה, לא קיימת. לא קיימת. בינתיים נאספו פה מאות אלפי שקלים.
בהתחלה גם אמרו זה כבר בזה בית ספר בשוהם, נכון? אמרו בהתחלה...
שוהם זה התגובות.
אז עכשיו קראתי גם שבית ספר בשוהם רוצה לתבוע דיבה.
שאומר, כן, שלא מבינים בכלל מאיפה הביאו את הסיפור.
אבל את מי הוא אמור לתבוע דיבה?
אני גם בכלל לא מבינה למה זה עניינו של בית הספר, כן? זה מסיבה שמתרחשת בשעות אחר הצהריים.
פוגע לבית ספר במוניטין.
לא, סליחה, להורים עדיין יש אחריות לחנך את הילדים שלהם, ולא רק לבית הספר, בוודאי כשמדובר באירוע שמתרחש מחוץ לחוטלי בית הספר.
ושמי שמעוול כאן זה ההורים.
נכון, כן. נכון. אז ככה ש... עכשיו, גם אם בית הספר מתערב, בסדר, אבל זה לא אחריותו, כן?
אז בינוי, מה הלקח? מה מוסר השכל? מה לא להאמין לרשתות? זה... מה... כל כל מזה אנחנו חיים.
זה ברור. קודם כל, תראו את המהירות. הרי כל תכליתן של הרשתות החברתיות הוא לעורר תגובה רגשית. לא, נתונים שמביאה עדי...
זה מאוד רגשי.
זה הפרשנות רגשית, אבל הנתון עצמו זה פחות משהו שמסעיר וזה. אז קודם כל רשתות הרי נועדו להלהיט יצרים ורגשנות וסחיטה רגשית.
ולייצר תנועת הספסוף.
בדיוק, וסחיטה רגשית ברשתות זה אחד הדברים הכי קלאסיים שמתרחשים. אני חושבת שיש פה גם כמובן בעיה, לא רק עם הרשתות החברתיות, אני לא מצפה מהציבור הרחב להבין כל ניואנס וניואנס, אבל עשו פולו-אפים. במדיה הממוסדת על הדבר הזה. אני רק רוצה להזכיר, חברים, התפקיד שלכם הוא לבדוק לפני שאתם מספרים. וזה גם מתחבר למסעות גיוסי התרומות שאנחנו רואים כל השנה, אבל במלחמה זה נהיה ממש דרמטי. אתם לא יודעים לאן הלך הכסף, אתם לא יודעים אם הוא הגיע ליעדים שרציתם שהוא...
אבל תזהרי במה שאת אומרת, כי את גם לא רוצה שעכשיו אנשים לא ייתנו למקומות שצריך לתת.
אני רוצה שאנשים ייתנו למקומות מסודרים, לא ליזמויות שפתאום צצות, ואתם לא מכירים מי עומד מאחוריהן, אלא לארגונים מסודרים.
כן, רצית להגיד משהו?
לא, רציתי להגיד שאפרופו, גם שנדבר עוד מעט על החטופים, גם החטופים היו מתחזים, אנשים לקחו כספים בשם כביכול משפחות או חברות שלו, אז באמת צריך לבדוק, פשוט לבדוק, זה הכל.
לא, תראי, יש...
לתרום ולבדוק לפני.
לא, אני חושב שיש הבדל. זאת אומרת, יש, כמו שעדי אומרת, ממש נוכלים שפשוט ממציאים סיפור, כאילו הם אוספים לחטופים ולוקחים את הכסף לעצמם. ויש עמותות או ארגונים שיכול להיות שהמנכ״ל או המטרים עושה אחוזים ו...
אבל יש לך יכולת לבדוק עמותה הרבה יותר בקלות
מאשר לבדוק את זה. אני לא למדתי הרבה שנים גמרא, כן? אבל בישראל היו שנים שכן למדתי.
כן, שלמדנו.
ותמיד הייתי בא למורה ומקשה עליו, הייתי אומר לו, רגע, אבל האמא הוא שאחז בתלית, בעצם היה לו זה בכיס, ואז הוא היה אומר לי, תקשיב, נגד רמאים ושקרנים, אין מה לעשות. אז זה מה
שבסוף... קודם כל יש מה לעשות. תראה, אני לא, שוב, אי אפשר לבוא ולהגיד לאנשים, תבדקו. מה זה, תבדקו, זה אמירה כללית כזו, איזה כלים יש להם לבדוק? אין להם כלים לבדוק.
אז מה שאומרת זה, אל תתרמו. האם אין לכם עכשיו את...
לא, אבל אפשר עמותות מוכרות, ידועות.
בדיוק.
עמותות שאתה גם עושה עליהם גוגל.
אתה יכול להיכנס לגיידסטאר, ולראות אם העמותה הזו, איך היא מתפקדת, אם יש לה דוחות מסודרים.
לא משהו שקם אתמול שלשום, לצורך ה...
לא הרעי.
אתם רוצים שנספר לכם על מה אנחנו הולכים לדבר?
כן, אנחנו באמת...
כבר אנחנו בדיבור.
לא, לא, זה המתאבן.
זה המשחק המגיע.
זה מה שנותן את החשק. באמצעות
סחיטה רגשית משכנו את הקהל,
כן, ודיבור הסחיטה רגשית. ואתם לא מבינים, זה רק ההתחלה, היו כאן עוד מסחטות רגע שאתם בכלל לא יכולים
לתאר. לא תעמדו בהם.
לא, לא תעמדו. תשמעו, אז אני חושב שנכון לפתוח במה שקורה בצפון ובלבנון, כי האירוע שם הולך ומתלהט, כן. ועדי, אין לה נתונים.
אין לי נתונים, אבל כן מה שמתחילים לבדוק, סקרים שאני כותבת עכשיו, ועוד לא, זה באמת מה לעשות, בגלל שיש סברה, יש טענות, מה שאנחנו בודקים, שבעצם הציבור רוצה שקט, הוא לא רוצה להתחיל מלחמה, הוא לא רוצה לפתוח במלחמה. אז עכשיו צריך לבדוק מה הציבור רוצה.
אוקיי.
האם הוא רוצה למנוע, להמשיך את, להתנהג במניעה, או לפתוח ו...
כלומר, האם הוא מחנה גלנט, הרי גלנט אמר, אני רוצה להילחם בחיזבאללה, לא מעניין אותי אם יהיה הסדר מול חמאס.
הוא אמר את זה עוד ב-10 באוקטובר, כן?
כן, כדי לייצר...
או אייזנקוט גלנט.
טוב, אוקיי, אבל בואו תשאירו משהו לאחר...
אם יש הסכם עם חמאס, אז נרגיע.
טוב, נדבר על החטופים. מה קורה? אנחנו מקליטים ביום שבו פורסם שראש הממשלה למעשה מנע מהצוות הישראלי לחזור לקהיר כדי להמשיך את הדיונים, וראיתי שעכשיו יצאה הודעת עברה מלשכת ראש הממשלה לגבי המהלך הזה.
שלא, לא,
שהוא אומר שלא היה משהו חדש, אז כשחמאס ירד מהעץ, אז נחזור. נקיים דיון פוליטי נרחב, ונקיים דיון על חוק הגיוס.
עוד פעם הגיוס, נו.
שמע, אם אתה כבר כאן, אז אתה יודע, למה לדבר על גיוס כזה? אבל לא יודע, לא נספיק למוניציפלי, כי אני תעשמי כאן לדרייבין, למשחק של הפועל, שאני כבר הולך לאחר אליו.
ראית שבאתי עם מייל אדום?
כי אני מעריך את זה. יש משהו להגיד על המוניציפלי, עדי, בתור מי שמועסקת...
בתור סוכרת.
כן, בימים אלה.
את סוכרת
שלי יש בבחירות האלה?
מה קורה?
אנחנו לא סוכרים של אף אחד אף פעם. תמיד אנחנו סוכרים את כולם.
אבל למי? לעיתונים, לתקשורת? מי סוכר אז את השירותים?
מי שבא, ברוך הבא.
לתקשורת אנחנו סוכרים כמובן רק לחדשות 12,
אבל מבחינת
עיתונים או מקומונים או מועמדים, עם כולם, עם כולם, עם כולם.
אפשר רק הדלפה לגבי...
זה נותן לך להיות יותר אובייקטיבי, כי אתה עובד עם כולם.
לגבי גבעת עדה? יש לך משהו לגבי גבעת עדה?
באמת?
נראה לך שאני מוציאה נתונים, תגיד.
טוב, יאללה, בואו נתחיל. אנחנו פותחים עכשיו את מהדורת המוסף בפודקאסט פרק 168, ישראל כהן, לינוי בר גפן, עדי גבע. טוב, אז אמרנו, נתחיל לדבר על הנושא הלבנוני. מתקפה מאוד אינטנסיבית של חיזבאללה בבוקר שבו אנחנו מקליטים, הרוגה בצפת, אתמול באליפלת שני פצועים. צהל תקף בגובה מתקפה גם כן אינטנסיבית. לא יודע, לינוי, מה אומרת?
תראה, בפרשנית צבאית אני לא.
כן.
ולכן אני לא יכולה לשקר. אבל אני חושבת, אתה יודע, שבציבור יש איזו הבחנה נורא ברורה בין חמאס לבין חיזבאללה. אגם שבסוף הכל מתכנס לאיראן, כאילו... חיזבאללה, אנחנו יודעים מה הם יכולים לבצע. אנחנו יודעים גם, זאת אומרת, הם גם לא נתפסים קריזיונרים כמו חמאס. הם כבר כאילו ארגון טרור ממוסד מאוד. אז הסנטימנט כלפי חיזבאללה קצת שונה. זה כאילו אנחנו מנהלים במלחמה,
אתה מסודר. את אומרת שיותר אפשר לסמוך עליהם, אבל אני אגיד לך משהו.
לא, לא לסמוך עליהם, אלא אתה יודע מול מי אתה עובד.
הם יותר צפויים.
הם יותר צפויים, אבל מצד שני, הם הרבה יותר מסוכנים, כי הם מדויקים. הנה, תראי,
על
הבסיס בהר מירון, על היום בצפת.
כאילו יותר מקצוענים.
כן, הם מקצוענים אמיתיים, גם הם יודעים כל דבר.
וגם בוא נודע על האמת, לא באמת ראינו מה שיש להם להציע.
כן, זה רק ההתחלה.
פעם אחרונה שראינו, זה היה לבנון 2.
ולא ראינו כלום.
וראינו את הבעדה הזה, אבל...
עזבי לי, נוי, מה שיש להם עכשיו זה אולי 5%. אז זהו, אנחנו... אז זה 5% ממה שיש להם עכשיו.
אז אנחנו לא יודעים מה יש להם עכשיו מצד אחד.
בכמות ובאיכות.
מצד שני, אנחנו גם יודעים שזה כאילו פרוקסי של איראן, וזה גם פרוקסי של מה קורה עם חמאס. אז אני לא כל כך יודעת איך להתייחס לזה, זאת אומרת, להרחיק 10 קילומטר, לא להרחיק 10 קילומטר, אני די נבח מול הסיפור הזה.
כאילו היה, אני חושב, אתמול או שלשום, איזשהו דיווח שכאילו מתקרבים לאיזשהו משהו במסעות
אוכשטיין. להסכם עם אוכשטיין, כן.
ואז נסראללה דיבר במילים, והבוקר הוא דיבר במעשים.
הוא אמר לא.
והיום הוא אמר לא גם במעשים, וזה לא נראה כאילו זה מתקדם לאיזושהי הסדרה.
אז אתה טוען שישראל בעצם צריכה להגיב, ובחריפות, שזה אומר לפתוח מלחמה?
אני אומר לך, אני... יש לי המון סימני שאלה, בייחוד, כי באמת, אני אומר את זה גלוי, אני ממש, יש לי חרדות מהמשמעות של מלחמה כזאת.
אז אני אגיד רגע את השני שקל שלי, אני כמו פחות פרשן ביטחוני מלינוי, וגם מיידי, אולי ממך קצת זה. אז בכל אופן, אני חושב שבסופו של דבר, כן יצטרכו לטפל בחיזבאללה, כי צריך להזיז אותם.
כבר הזזת אותם, הם כבר לא יושבים איפה שהם ישבו בשביל באוקטובר.
תוך יומיים הם חוזרים, אבל בסוף בסוף אני חושב שעם ישראל, וזה עדי אמרה, לא יודע, היא אמרה שהיא עוד לא ראתה את התוצאה בסקרים, במחקרים, בבדיקה, שעם ישראל, כמדינת ישראל והעם, לא פותח מלחמה מעצמו, מה שנקרא. בשביעי באוקטובר לא הייתה לנו ברירה. הם טבחו בנו 1,000 ולא יודע כמה אנשים, 400 אנשים. אז לא היה ברירה, נכנסנו לעזה ואנחנו מפרקים שם את מה שאפשר. א' מכעס, ב' כדי שלא יהיה את האיום הזה. חיזבאללה כאילו עוד לא חצה את הכל.
כאילו, אבל הצד השני של המטבע, אתה אומר כזה דבר, נגיד... לא יצאת למלחמה מלאה מול חיזבאללה, איך תיתן תחושת ביטחון לאנשים?
נכון. אני מתנגדת לביטוי הזה תחושת ביטחון. או שיש ביטחון, או שאין ביטחון. תחושות זה דבר מאוד אמורפי.
אני יכול להגיד לך משהו, יכול להיות, אז אני אתן לך דוגמה. נגיד אם אתה שם עכשיו אוגדה על הגבול, אוקיי? ומתגבר אותו לא במצלמות ולא בחיישנים, באנשים ובנשקים, אוקיי? ואתה עדיין אוחז במודעותך את הטראומה של השביעי באוקטובר, אתה יכול להגיד, אני יודע לתת לכם ביטחון, בסדר? אבל האנשים לא תהיה להם תחושת ביטחון.
תראה, יש בעיה של אמון. זה מדהים. אנשים מוכנים להאמין לפוסט ויראלי על אמא שלא בטוח שקיימת, אבל הם לא מוכנים להאמין יותר לא לצהל, לא לממשלה, ולא לאף גורם שמבטיח להם שמעכשיו יהיה בסדר. את זה איבדנו בשבעה באוקטובר. איבדנו גם חלק מהיהירות שלנו, שאתה יודע, כל פעם אמרנו, אנחנו נגיב בזמן ובמקום, הם ישמעו מאיתנו.
אנחנו אגב, לינוי, עד היום, עד היום, אם תשמעי את גלנט וזה, זה אותם...
כן, רק אף אחד לא קונה את זה יותר. זה משהו ביהירות, וטוב שמשהו ביהירות נפגע, כי היהירות הזו הובילה אותנו כנראה גם לאשליית הביטחון, ולא לתחושת הביטחון. אז... אני מתקשה לראות סיטואציה שבה אנשים חוזרים להתיישב, בין אם זה בעוטף, ובין אם זה בצפון, בגבול, אני מדברת לא על כמות קטנה של משוגעים לעניין, אני מדברת על המסות שהיו קודם, ואנחנו הרי גם רוצים ליישב עוד את האזורים האלה, אני מתקשה לראות מצב שבו אנשים חוזרים לשם וקונים... שבאמת יהיה שקט, גם אם באמת יהיה שקט.
עדי, אמנם אין לך נתון לגבי...
אפרופו, נכון, וגם פה מחקרים לבדוק מה קורה עם זה, כי יש המון המון השקעות שמחפשים לשקם את העוטף, להשקיע את העוטף, להביא לא 100%, 120% ממה שהיה. זאת אומרת, אנשים מדברים על זה ורוצים שזה יהיה.
תורמים או אנשים עסקיים, גם וגם?
לא, גם תורמים.
וגם תושבים.
אנשים מתגייסים לזה, גם תורמים. ורוצים לבדוק איך באמת להחזיר את האנשים. כלומר, אנשים לא איבדו את האופטימיות לחזרה.
לא, המשקיעים לא איבדו את האופטימיות, אבל האם הציבור מוכן לחזור לשם?
לא, תבין גם, נדב, מה שאני חושב, 4 חודשים כבר נלחמים בעזה, ואני לא אומר, עשו שם הישגים עצומים, אבל עדיין סינואר, לפחות ברגע הזה כשאנחנו מקליטים, עוד לא נתפס...
ראינו את האוזניים שלו,
רק את האוזניים, בדיוק, האוזניים.
בקפקפים.
כן,
גם, ראינו את האוזניים שלו, איך הם נראו לפני, בעשרה באוקטובר, כן?
החטופים, באמת הישג מדהים של השניים שחולצו, אבל שוב, זה שניים מתוך, הרוב לכאורה ישוחררו בעסקה. אז תחשוב, מול חיזבאללה, אנחנו צריך עכשיו שנה להשקיע,
בדיוק, כי אומרים, צריך מלחמה בחיזבאללה, אבל חבר'ה, בואו, תראו, מה זה מלחמה בחיזבאללה? זה לא ייגמר אחרי שבוע.
כן, אתם מוכנים לטילים בתל אביב? בדרום לירקון?
הם יכולים לראות שם.
אז אתם בדיוק תומכים בסיבה שלא פותחים מלחמה.
כן.
אז אתם הצעים
שאלה קטנה. היינו רוצים שביומיים לחסל את נסראללה.
אבל אין יומיים, אז זה בדיוק השיקול. האם להיות כל הזמן...
ואנשים צריכים להבין, גם אם תהיה מלחמה, ואיכשהו תהיה כאן איזושהי אופרציה בינלאומית שצריך לסיים אותה אחרי שבוע באיזושהי הסדרה, עדיין כעבור שבוע לחיזבאללה היו את אותם טילים שהיו לו לפני שבוע, מינוס נגיד 3%.
רגע, אני שאלה קטנה, כי אני עוד תקועה בפרקים הקודמים, שבהם דובר על כלכלת חימושים. עם איזה נשק?
לנו יש, כן?
עם איזה נשק?
שאלות טובות.
טוב, אז עם השאלות האלה נוותר.
אולי ניקח את הנשק מחיזבאללה באמת, זה אולי צריכה להיות מטרת המבצע.
ראיתי שבמהלך חילופי האש כבר התגלגל אלינו אש נשק שיוצר בישראל.
אה, וואי, כבר עושה את הסיבוב ממש עליהם.
עושה סיבוב, גם יש לאיראן נשקים שמכרנו להם מפעם, כן? טוב, חטופים. עדי, בואי נתחיל עם כמה שאלות שאתם במדגם שאלתם לאורך השבועות האחרונים. אז קודם כל, שאלה, אני חושב, הבסיסית, מה צריך לעשות? מה הממשלה צריכה לעשות?
האופציה הייתה לחכות עם עסקה לשחרור חטופים רק לאחר מיטוט חמאס, שגם על הנושא של מיטוט חמאס יש המון המון
נושא. תגדירו
מיטוט חמאס,
כן.
תגדירו, אבל בסקרים אי אפשר להגדיר כל דבר. ולפעול באופן מיידי, ורק לאחר מכן להשלים את מיטוט חמאס. 68% מהציבור, יש פה כוכב, אתם לא רואים אותו, זה אומר שיש קונצנזוס בציבור, כלומר, שמאל, ימין, גושים, רוצים קודם לפעול לעסקה, ולאחר מכן להשלים את מיטוט חמאס.
כמעט
78%. כלומר, כן לפעול לעסקה, אבל מיד אחר כך להשלים את מיטוט חמאס.
מיטוט החמאס,
אוקיי.
ותכף זה מתכתב לנו עם אחת השאלות הבאות,
אוקיי.
זה קצת אבל מזכיר את הציבור שמצד אחד רוצה הפחתת מיסים, ומצד שני רוצה יותר שירותים חברתיים.
כן,
איך האחד הולך עם השני?
לא, ואני אמשיך את לינוי, הרי חלק מהעסקה הזה, שכביכול החמאס רוצה שצהל ייסוג מהעזה, או ייתן איזשהו ביטחון, הם ילכו לגלות או זה, אז איפה מיטוט החמאס?
ישראל, אתה לא יכול להסכים איתי, כי לפי פוליטיקת הזהויות אנחנו צריכים
להיות... אנחנו חייבים לריב, אז אני לא יודע, נמצא נושא עוד מעט.
חבר'ה, יש לנו בסוף דיון על הגיוס, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, אוקיי?
אני גם שם, אני מאמין ש... טוב, בוא נראה.
נמצא מתווה. אוקיי, שאלה הבאה.
כן, זו אני שוב. המשפט היה, מדינת ישראל יכולה לנצח את חמאס גם מבלי להחזיר את החטופים. רק 25% תמכו במשפט הזה, לעומת מדינת ישראל לא יכולה לנצח את חמאס מבלי להחזיר את כל החטופים, 66%, וגם פה יש קונצנזוס.
זאת אומרת, שני שליש מהציבור הישראלי אומרים, אין ניצחון בלי החזרת החטופים.
גם בשאלה הבאה אנחנו רואים, בעצם תמונת הניצחון, תמונת הניצחון זה לא המילה הנכונה, אבל בעצם מה ייחשב ניצחון עבור...
רגע, האם אבל הנתונים האלה, כי אני מניחה שגם בדקתם את השאלות האלה בעבר, התוצאות היו שונות או שהן דומות?
זה כל הזמן משתנה.
לאיזה כיוון אבל זה השתנה?
כל הזמן, קודם כל, מיטוט החמאס ויכולות השלטוניות הצבאיות וחיסול מנהיגי חמאס, זה לא רק למוטט, להגיד, אוקיי, מוטטנו את, את היכולות הצבאיות והשלטוניות.
לעשות וידוא הריגה.
הם רוצים גם חיסול, כי יש פה את שתי אופציות, גם חיסול מנהיגי חמאס והחזרת החטופים, שתי אופציות האלו תמיד היו במקום
אז,
הראשון.
אז רגע, בוא אני אקריא את זה.
רק שצריך לזכור שככל שעובר הזמן, יש את השיקול של הזמן שאוזל, ואז אנחנו רואים
רגע,
שזה...
אז רגע, רק אני אגיד, כי זה חשוב. אז מבין הבאים, מה לדעתך יחשב ניצחון עבור ישראל במלחמה, ואפשר נכון. יותר מאופציה אחת.
אפשר יותר מאופציה.
אז 79% אומרים החזרת החטופים, כן. ו-77% שזה די שוויון, אומרים מיטוט היכולות הצבאיות השלטוניות נכון. של חמאס וחיסול המנהיגים.
יש עוד נתון מעניין, ששליש מהציבור, שזה גם אגב בקונצנזוס, שזה מעניין, כי זה...
כשאת אומרת קונצנזוס זה מתחלק פה רעתה בין הגושים.
כלומר, בדיוק, אין גוש אחד שרוצה, או צד אחד במפה שרוצה יותר, זה הקמת רצועת ביטחון, אפרופו מה שאת אומרת, לשוב לגוש קטיף, בתוך רצועת עזה. כלומר, שהיא לא תהיה חלק ממדינת ישראל היום, שהקמת רצועת ביטחון בתוך הרצועה.
אבל זה לא אומר לשוב לגוש קטיף, זאת אומרת, זה לא אומר לשב את זה יהודי.
יש גם שאלה על גוש קטיף.
יש גם שאלה על גוש קטיף.
אבל עליה אין קונצנזוס, 23% אומרים...
הקמת התיישבות יהודית בכל רצועת עזה.
מעניין.
אוקיי.
אז איפה היא תהיה רצועת הביטחון?
לא. זה לא אותם אנשים שאמרו.
זו אופציה אחרת.
היו...
אני חותמת לך שהיו כאלה שדגלו גם ברצועת ביטחון וגם בלחזור לגוש קטיף.
אוקיי, to make a long story short רגע, על בסיס השלוש שאלות שסקרנו עכשיו, ברור שעל אף שהנושא הזה פתאום הפך להיות מאוד קונטרוברסלי ומאוד מעורר יצרים, כן? עדיין, המסה הגדולה של הישראלים אומרת, אין ניצחון בלי החזרת חטופים. ועכשיו השאלה היא, איפה זה עומד?
אני בכלל לא חושבת שזו שאלה של ניצחון או הפסד. אני לא חותרת לתמונת ניצחון ולסימבוליזם דבילי. אנחנו פישלנו. פישלנו. זה הפסדנו.
ועל טעויות משלמים.
נכון. אנחנו פישלנו בענק. כולנו. קודם כל הממשלה והצבא, אבל כולנו, יש לנו אחריות, כי אנחנו נפלנו, אכלנו את הלוקש, עד 7 באוקטובר. ואם זה ככה, המחויבות של כל אזרח, כל אדם, בוודאי ובוודאי של מקבלי ההחלטות, היא לא לנצח, קודם כל לתקן את הפשלה. יש לך חור בספינה.
אוקיי.
אתה לא אומר איך אני אגיע לאי, אתה קודם כל סותם את החור. אוקיי. תחזירו את החטופים, זה לסתום את החור.
אבל אנחנו מסכימים שאם נגיד חמאס יגיד, אוקיי, תמורת החטופים, אנחנו רוצים חלוקת ירושלים,
אבל אנחנו לא הגיוני, נכון?
לא, אבל אנחנו לא שם. אוקיי, אבל אנחנו מקום...
אז בוא נדבר על משהו שהוא כן הגיוני בתוך הדרישות של חמאס.
אני אגיד לך, לא, שני דברים אני אגיד לכם. אחד זה, אני חסיד גדול של זה, אני גם מה שאכלתי, פעלתי, אמרתי לך כבר בפודקאסט הקודם, עם משפחות חטופים, עד עכשיו הייתה שבת לאחרונה, יפה דרי השתתפה ביחד עם משפחות חטופים, משפחת שם טוב של עומר שם טוב, נו, לשם גונן, של רומי, מרב לשם גונן. באמת, הרבה פעילות שמחברת את הזה. פה במקרה הזה, כשמטה החטופים היום תקף את נתניהו על זה שכאילו נתניהו לא רוצה עסקה והחזיר את המשלחת ולא...
צריך להגיד, בהתחלה הם נשלחו, אבל נאמר להם רק דום שתיקה.
להיות פסיביים.
תהיו פסיביים.
להיות פסיביים, ולא רק זה שלחו את היועץ המדיני, כביכול להשגיח. ואז מיד הייתה פגישה קצרה וחזרו, ולא המשיכו את הדיון הזה. אז לכאורה אומרים במטה החטופים, הנה מפקירים את הזה. אני לא כל כך מתחבר לזה. פעם שעברה הוציאו פה קטעים בתוך המגזר, שאני נגד ביבי, וזה עשה נזק.
וואלה? סוכנזק?
נדב, אי אפשר זה.
חברים במגזר ישראל בעד ביבי, הכל בסדר.
עכשיו אני מתקן את זה, סתם צוחק. אני אומר, באמת, אני חושב שנתניהו כן רוצה להשיג, אבל אתה יודע, כמו שאתה אמרת, מה, אם יבקשו את חלוקת ירושלים, נסכים?
כן, אבל...
לא, אז אולי הוא יציב פה תנאים.
אני אזקק לך, אני אזקק לך את הבעיה.
בוא נראה, אולי שהחמאס יתקפל קצת. אולי הוא רוצה שלושה אסירים.
השאלה היא כזאת, השאלה היא, מה קורה ביום שנתניהו מגיע למתווה שהוא, כראש ממשלה, בינו לבין קונו,
שלם איתו,
אבל בן גביר אומר לו, אני אפיל לך את הממשלה על זה. זאת הבעיה, אתה מבין?
אז אני אומר, תעיף את בן גביר.
אבל הוא לא יעיף את בן גביר.
אבל אתם מדברים על מצב כל כך היפותטי, הרי זה לא שנתניהו מגיע למתווה, מביאים את זה, בן גביר מתנגד, כאילו סופריז, ואנחנו, או הממשלה נופלת, או הציבור מתחרפן. לא, מראש, כאשר אתה יודע שיושב לך בממשלה מישהו, שעמדתו היא לא עסקה.
אומרת שהקונו מתחשב בבן גביר הזה.
בדיוק. אתה יודע שבן גביר וסמוטריץ', אולי סמוטריץ' פחות, אבל בן גביר בוודאי, יתנגדו לכל עסקה, גם אם במסגרת העסקה מקבלים 134 חטופים.
השאלה אם יתנגדו וישארו בממשלה, או אם
בעיקר לגבי בן גביר. ואתה נותן בתמורה רק עז, אוקיי?
בן גביר פעם קודמת התנגד לעסקה קטנה.
אבל הכיל אותה.
אבל נשאר, הכיל אותה.
הוא הכיל אותה כי הוא עוד לא הספיק לעשות קמפיין.
אם גם עכשיו הוא יישאר בממשלה, אז נתניהו יכול להביא עסקה.
הוא הכיל אותה כי העסקה הקודמת הייתה עסקה כל כך טובה. כל כך טובה לישראל, באמת, מה נתנו? כל כך טובה.
במונחים יחסיים.
כן, העסקה הכי משתלמת שהייתה לנו עם חטופים עד היום. שבאמת ההתנגדות שלו, הוא ראה שזה עושה לו נזק. זה עושה לו נזק כי אנשים אומרים, החזרנו הרבה יותר שבועים, סליחה, מחבלים, על הרבה פחות אנשים. אז אתה מבין פוליטית שאתה לא יכול להיות אידיוט פה. אבל פה, כשאנחנו כבר באמת בעסקה שתהיה כואבת, ברור שכואבת, אז לבן גביר כבר יש פה יותר שפיל להתנגד, והוא כבר בנה את הקמפיין, ואתה רואה איך אנשים מדקלמים את אותם המשפטים, שאתה מבין שהיה פה קמפיין, בואו, קיבלנו גם את ה-SMS'ים, משפחות החטופים קיבלו SMS'ים מבן גביר, שמסביר להם שהעסקה להחזיר את הילדים שלהם מופקרת.
למשפחות החטופים עושים שיימינג וביוש ברשתות החברתיות.
זה פשוט לא יאמן.
בדיוק, שזה לא יתואר. אבל אי אפשר להגיד שפוליטיקה יומד מאחורה, אבל אפשר להאמין שגורמי ימין קיצוני.
בן גביר יכול היה לעצור את השיימינג הזה, ביבי יכול היה לעצור את... כן, מילה אחת והם היו עוצרים את זה. מילה אחת והם היו עוצרים את זה. הם לא רוצים לעצור את זה. לא נתניהו ולא בן גביר. הם לא אמרו על זה מילה. והמעט שנאמר במסביב היה מהפה ולחוץ, ואי אפשר היה להאמין לזה.
אוקיי, עוד שאלה, עדי.
אז אפרופו שאנחנו מדברים על עסקה, אז באמת בדקנו כחלק מעסקה, למה אנשים הכי מתנגדים? ואני גם, כל מיני שאלות לטרמינולוגיה, יש הבדל גדול בין הפסקת לחימה לסיום הלחימה. Mm-hmm. אנשים יכולים לחיות עם הפסקת לחימה, ולא עם סיום הלחימה. זה גם מה שאת אמרת, זה כמו רוצים להפחית מיסים, אבל אנשים כן רוצים להשלים, כי גם הם ראו שאחרי העסקה הראשונה, כן המשיכו
בלחימה. יש אפשרות להמשיך.
נכון. לא, 35% שאלנו, מבין האפשרויות הבאות, מה האפשרות שאתה הכי מתנגד לה, כחלק מעסקה להחזרת חטופים, זה מבחינתם סיום הלחימה, 35%.
כמה מתנגדים אגב להפסקה?
אחר כך, לא בדקנו את זה. להפסקת הלחימה, גם לא בדקנו את זה. סיום הלחימה מבחינתם, זה משהו שהוא 35%, זה תשובה הכי שכיחה. אחר כך, שחרור אלפי מחבלים. גם לא דיברנו על סוגי המחבלים, אבל ברור שבתוך אלפי מחבלים יש...
בסדר, אין שם צדיקים גדולים, כן. ברור.
ונסיגה מצהל 14%.
מה זה אומרת, נסיגה?
נסיגה צהל מעזה, סליחה. אוקיי. זאת אומרת שמבינים שזה זה יכולים להכיל, כי זה אפשר לחזור. אבל מבחינתם סיום המלחמה זה הדבר שהכי מתנגדים. אז... עכשיו הייתה תשובה שגם אומרת, אין משהו שלא אסכים לו. אז 16% אמרו, אין משהו שאני לא אסכים לו עבור
עסקת חטופים. כן, כי צריך להבין, זה בעצם התיקון הבסיסי, כי כמו שלינוי אמרה בחלק הזה, פגעו בנו, לקחו לנו, החובה האנושית שלנו זה קודם כל להחזיר ולתקן את המצב, לחסל את החמאס, זה כמובן למנוע איום עתידי.
עכשיו רק אני אתכן שעכשיו מותר לפרסום שסמלת ראשונה עומר שרה בנג'ו, סליחה, בת 20 מושב גאה בקרית איסוף יבשתי בגדוד 869 עוצמת הגליל 91, נהרגה. כתוצאה משיגור
שבוצע
הבוקר משטח לבנון לבסיס בצפון הארץ. אז כן, אין מה להגיד. רק שוב, מה שאמרה לשכת ראש הממשלה בהיבט של הדיון בקהיר, שאליו ראש הממשלה לא רוצה לשלוח את הנציגים, זה שבדיון הקודם בקהיר לא נמסרה לישראל שום הצעה חדשה של החמאס לשחרור החטופים, וראש הממשלה עומד על כך שישראל לא תיכנע לדרישות ההזויות של חמאס, שינוי בעמדות חמאס יאפשר להתקדם במסע ומתן.
אז אולי זה באמת חלק ממשחק מסע ומתן, אתה קשה לדעת פה, עוד פעם, אם כמו שציינת, זה להיכנע לבן גביר, זה משהו אחד, ולחפש עסקה יותר טובה, זה משהו אחר.
אתה יודע, אמר לי לפני כמה שבועות אדם, שבמשך שנים היה נושא ונותן עם נתניהו ועם אנשיו, במסגרת הקמות של הממשלות המרובות בראשותו, אמר לי, כשביבי צריך אותך, הוא ייתן לך הכל. אם הוא לא צריך אותך, במסע ומתן, אם הוא לא צריך אותך, אתה לא תקבל ממנו כלום, גם לא ג'סטה של נימוס. וזה יושב לי בראש, כשאנחנו מדברים באמת על לייצר עסקה פה, האם הוא, ראש הממשלה נתניהו, חש שהוא צריך את זה? אם הוא חש שהוא צריך את זה, הוא ילך הכי רחוק שאפשר.
שנתיים וחצי נתניהו היה ראש ממשלה, ושליט לא שוחרר.
ואז הרגיש שהוא צריך את זה, כי הייתה מחאה.
ואז הייתה מחאת רוטשילד ושליט שוחרר.
לא, כן. וגם פה הנה, הם מאיימים עכשיו, המטה החטופים שמחר בשעת הקבינט, הם התבצרו וזה. אני מאמין שכזה הליך, שוב, משפיע.
יכול להיות שזה דווקא ישחק לטובתו, אתה יודע? כי נתניהו לדעתי כן רוצה לראות את המטה מקצין, את הפעולות שלו,
כדי למצב אותו כשמאלני.
וממצב אותו דרך רונן צור.
אני יכולה לגלות לכם, אבל ספוילר, שזה לא יקרה.
מה לא יקרה?
עדי, אתם...
לא יאבד את זה.
את מתנדבת במטה.
כן. הוא יישאר ממלכתי, והוא יישאר לא פוליטי.
את יודעת שהיו משפחות חטופים שטענו שהגישה הזו הממלכתית, הם מרגישים שהיא נכפית עליהם על ידי המטה, ושהם היו רוצים פעולות יותר קיצוניות.
מצד שני, יש גם הורים שמהצד הימני לא מרגישים בנוח עם חלק מהפעולות של המטה.
שלושה. בערך שלושה.
בסוף, חשוב למטה להיות עבור המשפחות.
המטה הוא קונצנזוס.
כן, ולקבל את קבלת
ההחלטות. גם על זה יהרגו אותי במזר, אבל רונן צור והמטה הם קונצנזוס. כמו לינוי אמרה, מצד אחד יש את פורום תקווה, שזה כאילו הסמן היותר ימני, מצד שמאל יש את המפגינים, את המשפחות שיותר קשורות לקפלן, או מפגינות באבימה במוצאי שבת, והעצרת הזאת בכיכר החטופים. אבימה
זה הפגנה נגד הממשלה,
לא משנה, אבל יש כמה נציגים, לפעמים עולים שם על הבמה.
אתה רואה תל אביבים נודדים בין אבימה לקפלן
לכיכר. לא, שזה אצלכם בתל אביב הצפון. זה אור האותנטי, וזה מי באבימה ומי בחטופים.
אפשר לטעון שמזרחית לאבן גבירול זה גם בעיה, אבל לא נתעכב על זה.
אני מזמינה את כולם לבוא לעצרת במוצ"ש של החטופים, בכיכר החטופים.
טוב, עכשיו, הדיון הפוליטי, שהוא בעיניי מתחיל מהנקודה שבה אנחנו מסיימים את השיחה בעניין החטופים, כי הרי כולנו גם זוכרים מה גדי אייזנקוט אמר אצל אילנה דיין, אז הוא לא הגדיר ככה את הקו האדום, אבל זה די ברור שאם האירוע של החטופים לא מתקדם לשום מקום, אז הם עלולים לקבל החלטה קשה,
ותמול... מה זה החלטה קשה? לפרוש מהממשלה?
כן, כן.
אה, כן? עכשיו?
לא, תראה, אתמול פורסם...
מה הסקר אמר להם?
אתמול פורסם... תכף נשאל את עדי, מה הוא אומר.
יש לנו נתונים על זה, כי זה מכתיב את ההתנהגות.
כן, כן. אז אוקיי, עכשיו, מה שכן...
יש גם, אגב, נתונים על מה מכתיב את ה... מי מכתיב את ההתנהגות ומה לא. זה נדב ביקש.
אה,
מה? על מה פוליטי.
כן, כן, ברור, זה בשל... שנייה. טוב, תדעת מה, בואי נשאל, נתחיל. זה הסקר שעשיתם לחדשות 12 השבוע.
נכון, השבוע.
מה כן, מה גנץ ואייזנקוט צריכים לעשות?
נכון, אז 31% אומרים לעזוב את הממשלה. זה בכלל המדגם.
31% ממצביעיהם?
לא, 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 כלל הציבור, לעזוב את הממשלה. 43% אומרים לא לעזוב את הממשלה.
נשאר.
עכשיו, אם אנחנו ניכנס למצביעיהם, כן, אז 26% לא יודעים. אם ניכנס למצביעי המחנה הממלכתי, 56% לא לעזוב את הממשלה. ו-25% אומרים כן לעזוב, בשבילך 19% לא הביאו דעה. 56% זה יותר מכלל הציבור שמתכוונים לצאת למחנה הממלכתי ולא מעוניינים.
זה מעניין, כי כנראה ימנים רוצים שהם יעזבו.
לא, 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 יש פילוח גם לפי זה.
לא, הימנים בקרב מצביעי גנץ.
לא רוצים, מגדירים גם, מי שמגדיר את עצמו ימין, לא רוצה שיעזוב את הממשלה, ומי שהצביע לגוש נתניהו בבחירות האחרונות, גם 53% לא רוצים שהם יעזבו את הממשלה.
בגדול ככה. אני חושב שחשוב שהם נמצאים, כן.
בגדול ככה. גוש נתניהו רוצה שהם יישארו.
לא לקרוס עליי, מה את רוצה?
גוש נתניהו רוצה
שהם... עד שיש אנשים זה, אני בעד.
רגע, רגע, שנייה. מה שיפה זה שכולם בעד שהם יישארו, אבל כשעושים התייעצות לקראת ישיבה בקהיר, לא מזמינים את גנץ ואייזנקוט.
לא כולם.
זה העניין. לא, בסדר, כן, לא, אבל אוקיי.
בסדר, אבל גם את בן גוריון וסמוטריץ' לא הזמינו.
אבל הוא לא בקבינט המלחמה לכתחילה. אבל הוא לא בקבינט המלחמה.
ביבי מחליט לבד, מה אתה רוצה?
תראו, אני לא הצבעתי לגנץ, אבל אני רוצה לתת עצה למצביעי גנץ. כשבפעם הבאה שמתקשרים אליכם, בין אם זה מהמכון שלכם, בין אם זה ממכונים אחרים, כדאי לכם להגיד, אנחנו רוצים שהוא יפרוש מהממשלה. למה? כי כשאתם באים ואומרים, אנחנו רוצים שגנץ יישאר, אתם מכתיבים, או יותר נכון, מאותתים לנתניהו ולבן גביר, שאפשר לעשות איתם מה שרוצים. כי הם יישארו, כי גנץ יודע שברגע שהוא בחוץ, הוא מאבד חצי מהמצביעים.
למעלה מחצי.
למעלה מחצי. מתעסקת בעניינים פוליטיים או בעניינים מלחמה? איך היית מגדיר אותה? איך
היית לא סקרנו, לא סקרנו.
אני בענייני סכסוכים. אני מסכסכת בגדול.
זאת אומרת, בשביל להשיג את המטרה, אתם, מצביעי גנץ, צריכים...
אתם צריכים שגנץ יבוא לביבי ויגיד, תקשיב, הציבור שלי רוצה שאני אצא החוצה, אני בשיניים...
אני חייב הישג, הישג, תביא את החטופים הביתה.
או תביא את החטופים, או תוציא את בן גביר למקום אחר.
עכשיו, עוד איזשהו חידוד. בקרב מצביעי גוש מתנגדי נתניהו, יש רוב זעום שאומר לא לעזוב את הממשלה. נכון?
כן, ויותר משליש אומר לעזוב את הממשלה.
כן,
36%. אבל בתוך מצביע מתנגדי נתניהו יש
אוקיי, עוד עכשיו, מפלגות שמאל. עכשיו, ובקר, בסוף, מה תכלית השאיפה הפוליטית של המחנה הממלכתי? להביא מה שיותר אנשים שהאוריינטציה שלהם היא מימין, אוקיי? שהם מוסיפים לגוש קולות, רווח נקי. וזה ה-56%, זאת אומרת, עיקר, אני יכול להעריך...
הנה, אתה רואה, גוש המרכז שמאל, 46%, אומר לעזוב את הממשלה, כשאתה אומר גוש המרכז שמאל.
כן.
זאת אומרת, בגוש המרכז שמאל יותר רוצים שהם יעזבו את הממשלה.
תשמעו, בואו נתנתק רגע מהמספרים, ורגע נסתכל ברמה העקרונית על השאלה, אני חושב שבאמת רוב, כמעט קונצנזוס מוחלט, כשגנץ ואייזנקוט בעשרה באוקטובר הצטרפו לממשלה, אמרו, טוב שהם שם.
כן, אני הייתי במיעוט.
וואלה, למה?
אני לא חשבתי שהם צריכים להצטרף.
מה רציתי?
אני חשבתי שיהיה לפי צודק.
ולא התחרטת? אתה יודע,
לא רק שלא התחרטתי, דעתי מאז רק הלכה והקצינה, על ישיבתם שם.
אני לא הייתה ישיבת קבינט מלחמה אחת, שאמרתי חבל שגנץ ואייזנקוט נמצאים שם.
תראה, אני נמאס לי שמתייחסים לנתניהו ולבן גביר ולסמוטריץ', כאילו מדובר באנשים שאתה יודע, שאינם קשירים קוגניטיבית, ואנחנו צריכים אפוטרופוס שיקח אותם תחת חסותו. עזוב את האלבון שגלום בזה לביבי ובן גביר, באמת שלא אכפת לי להעליב אותם. ההתנסות מעל זה בעצם אומרת, תשמעו, אנחנו חייבים שהם ייכנסו לשם, כי מדובר בעדר משוגעים, ואם הם לא ייכנסו לשם וישמרו עליהם, אלוהים יודע לאן נגיע. חברים, אלה לא, אנשים לא קשירים קוגניטיבית, ולא צריך להוציא פה צו אפוטרופסות, אלה אנשים שהביאו אותנו למצב הזה. אם אתם רוצים שהמצב הזה ייגמר, תפילו, בבקשה.
מה את רוצה, לינוי, שהמצב, מה, שיקרוס, שהממשלה תקרוס בזמן מלחמה, ושיהיה פה כאוס,
לא היה פה כאוס?
כן, אבל שהכאוס הזה, מה שנקרא, את בשיטת, ככל שיהיה רע יותר, אז יהיה יותר טוב.
לא, אני אומרת,
את רוצה להיות צודקת, אני רוצה להיות חכם,
אבל אתם לא חכמים,
מדממת, אני לא רוצה בחדר מלחמה את סמוטריץ' ובן גביר.
רגע, לינוי, בן גביר
עושה מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, מעמדו רק מתחזק מאז שגנץ יצטרף. אז מה הועלתם?
מה זה משנה אם בן אדם מתפרע בחנות חרסינה, פיל מתפרע בחנות חרסינה, אם הוא קוגנטיבי או לא קוגנטיבי, זה לא משנה בן גביר מאיזה מניעים הוא פועל בזה. פה נוצר מצב שלא יודע איום קיומי על מדינת ישראל, סוג של, כן, חווינו משהו שלא היה דפה.
אז בואו נקרא מהר לאנשים השפויים שיצילו אותנו מהממשלה שאנחנו בחרנו?
למשהו שהוא קונצנזוס, למשהו שהוא שפוי, למשהו שהוא יכול לזה, שכל רוב עם ישראל, כמו שאנחנו רואים בסקרים, מתחבר אליו, ולא רק מתחבר אליו, סומך
עליו. רק אל תשכחו, אני רוצה להזכיר לכם, שאחרי השביעי באוקטובר ותוך כדי, אנשים הרגישו תחושת רעד לאחדות. ממש, הייתה תחושה
בה. אבל זו לא אחדות.
אבל ברגע שהם נכנסו,
הם אינם ממשלת אחדות.
זאת אומרת, זו סוג של ממשלת אחדות.
לא, זו לא, זו לא. ממשלת אחדות היא ממשלה בין ימין לשמאל.
טוב, בואו רגע נתקדם.
רגע, אני רק רוצה להגיד ללינוי מילה, ללינוי מילה, דיברת מקודם על תחושת ביטחון ועל ביטחון, אז את יודעת מה? תקרא לזה תחושת אחדות. אפילו לא זה, ואני אומר שזה גם אחדות באמת.
לא, אבל צריך לומר, חבר'ה, מתישהו במעלה הדרך, האחדות הזאת התפוגגה, ולא משומן הכלום.
אני לא האמנתי למה הרגע הראשון.
אז לא, אני חושב שכמו שגנץ הגדיר את זה בהתחלה, זה לא שותפות פוליטית, זה שותפות גורל, כולנו הרגשנו בשותפות גורל,
כשהצטרפו לממשלה. אוקיי, אז אני אשאל אתכם שאלה כזו. גנץ ואיזנקוט הודיעו, לאורך, בוודאי בתחילת הדרך, אבל גם לאורך הדרך, מה הקווים האדומים שלהם? מה יגרום להם לסגת מהממשלה? כל הקווים האדומים האלה נחצו עד עכשיו. למה הם עדיין בפנים?
אני אגיד לך משהו, לדעתי, אם את שואלת אותי, נגיד, אני שם את עצמי בנעליים של אייזנקוט, יושב בחדר המלחמה.
שהוא אגב דווקא זה שדוחף החוצה קצת.
אוקיי, אפילו גנץ, אייזנקוט, הם מסתכלים על בן גביר שיושב בקבינט, ומסתכלים על סמוטריץ', והם אומרים, מה לעזאזל אני עושה כאן בחדר? ואז הם מסתכלים על הרמטכ"ל, ואומרים, אני לא יכול להשאיר אותו לבד איתם. זה לדעתי, אלה חרוך
ש... הם עושים פדיון שבועים בעצם.
אני אומר, תשמעי, תקריא לזה איך שתקריא לזה, אבל לדעתי זה חלק ממה ש...
לא, אבל הנה העסקה הזאת שהייתה. זה גנץ ואיזנקוט אחראים לה, כמו נתניהו, אבל...
אתה חושב ש... סליחה, באמת, לבוא ולהגיד, בלעדיהם לא הייתה העסקה הראשונה, כשזו הייתה עסקה מצוינת,
ואנשי המקצוע היו אלה שהביאו אותה.
סמוטריץ' התנגד ומלמל...
כי הוא ידע שממילא זה יעבור.
אגב, גם אם הוא היה מתנגד, היא הייתה עוברת.
טוב, עכשיו...
בגלל גנץ ואיזנקוט.
עוד כמה שאלות פוליטיות ששאלתם בערוץ 12 עדי, אבל... שנייה רגע, מתודולוגיה של סקרים מלמעלה רגע, אוקיי? Mm-hmm. כי אנחנו הולכים לדבר על נתוני ההתאמה. בואי רגע תקריא את נתוני ההתאמה לראשות ממשלה ש...
אז בין בני גנץ לבנימין נתניהו, 43% חושבים שבני גנץ מתאים לראשות הממשלה, לעומת 27% שחושבים שנתניהו מתאים לראשות הממשלה.
אוקיי, אז עכשיו רגע שאלה עקרונית, לפני mm-hmm. שאנחנו מבינים את המשמעות של הדבר הזה. Mm-hmm. היה סקר בערוץ 14. שלגבי השאלה הזאת שבעיניי, את יודעת, זה לא האינטרפטציות שאתה עושה ככה כל מיני פקטורים, ואתה יכול להיות יותר גמיש במנדטים, כן? זו שאלה שהיא הכי בינארית, ביבי או גנץ, אוקיי? אתם מראים 16% לטובת גנץ, וסוקר אחר שאני לא רוצה, שוב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס למלחמות יהודים בתוך עולם הסקרים, ואני לא, אני לא מנסה גם, בא ואומר...
יש לכם כאילו, מה, קבוצת וואטסאפ של כל הסוקרים וזה?
לא, חלילה, אני פשוט לא, תדעת, אני מסתכלת על עצמי, וכל השאר שעושה מה שנראה להם טוב.
ובסקר של פילבר, יש...
מה, אמרת בסוף את השאלה. כן, בסדר, לא, נפלת.
זה כמו בסיפור של האמא, שכחו למחוק, מחקו, והשאירו את השם
באיזה פעם אחת.
אז בסקר של מ"פ, אוקיי? או זה גם לפי הכינוי.
יאללה, תתקדם. להתקדם.
אוקיי. הפוסל במומו, כן.
תסבירי לי איך יכול להיות שבסקר אחד 16% לטובת גנץ, ובסקר אחר 13% לטובת נתניהו. מתודולוגית.
בסקר של רומו זה...
כן, כן, איך זה אפשרי?
אז כמו שאמרתי, ואני גם... אנחנו מתרכזים בסקרים של עצמנו. אנחנו עובדים, כל הסקרים, אנחנו עושים הרי כמויות של סקרים בשבוע. אנחנו עובדים על מגמות. אם הייתם יכולים לראות גם את הנתונים פה לפניכם, מ-24 לשמיני, שזאת עוד הרבה לפני השביעי לאוקטובר, אתה רואה את המגמה שגנץ נמצא בה לעומת נתניהו, אפשר להגיד שהם די טקו בשוואה לראשות הממשלה.
עם יתרון קל לגנץ.
עם יתרון קל לגנץ, אתה יודע, 2% לפה, 3% לפה, פעמו, תלוי מה הם הצעירו באותו שבוע. ואז, ב-16-11, זה משתנה.
שזה הסקר הראשון שאת עושה אחרי השביעי באוקטובר. זה הסקר הראשון
אחרי השביעי באוקטובר, כן. ב-16-11, 41% לטובת גנץ, 25% לנתניהו.
שזה אותו פער של 16%.
וזה אותו פער, ואתה רואה, תראה, מול עיניך.
וזה נשאר יציב?
וזה נשאר יציב לאורך הזמן. מעניין. אתה רואה? אז אתה יכול לראות את זה גם במנדטים.
מה היית
אומרת?
אתה שאלת איך זה שבסקר שלכם זה ככה, ואצל פילבר זה ככה. חוץ מפילבר, והרי יש עוד כמה מכון סקרים שבדקו את השאלה הזאת, חוץ מפילבר, האם יש מישהו שטוען את מה שפילבר טוען?
אז רגע,
אני רוצה... חופי ברקן יצא מדברים שונים.
אני לא רוצה...
תרנגולת עיוורת.
לא, אבל אני רוצה לא לעשות לעצמי חיים קלים, אוקיי? אני אומר, יש איש שזה מה שהוא עושה לפרנסתו, הוא בטח לא רוצה להתבזות, נכון? אני חושב שאין לבן אדם ש...
אני חושבת ש...
לא, אבל אני רוצה, מנסה רגע להקשות על עצמי, ולנסות לשים את עצמי בנעליים של הבן אדם, שזה מה שנתון לו.
בסדר, אבל בסוף, אם יש לך כמה מכוני סקרים שטוענים את אותו הדבר, ורק אחד שטוען אחרת.
טעות דגימה, אתם אומרים שזה
4.5, כן. לא, זה לא פה. אבל זה לא עניין של טעות הדגימה. אנחנו עובדים על מגמות. אנחנו עושים המון סקרים בשבוע, אנחנו רואים מגמות. אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים למשל מפלגות שהן נמצאות מלמטה, במנדטים מלמטה. ואתה רואה, לפעמים פתאום היא לא עוברת את אחוז החסימה, פתאום כן עוברת את אחוז החסימה. עכשיו, אתה לא יכול, אתה יודע, בסוף זה 3.25 או 3.2, ופתאום, אז אתה רואה מגמות. אז אתה רואה מגמות, אם היא לא עוברת, ויש כמובן את כל הפעולות הסטטיסטיות, לא עלה אתכם, אז בסוף היא לא עוברת, תלוי כמה.
בהיגיון שלי, הסקר של עדיף, לא, ואני חושב שפילבר מדייק בהרבה מאוד סקרים שלו, אבל במקרה הזה אני חושב זה, כי בעצם גנץ היה פה המבוגר האחראי, גילה את הסנטימנט של לינוי לא אוהבת, אבל זה של אחריות, ושל להיכנס לאלונקה, מתחת לאלונקה, להציל בעצם את מדינת ישראל, וזה אין סיבה שאנשים לא יראו בו את ה...
אני אגיד לכם, זה גם לא משנה מה, אנחנו לא עוד בודקים מה יהיה. הרי זה ברור לכולם שהמפה הפוליטית תשתנה, ויכנסו שחקנים חדשים.
גנץ אוכל עכשיו את הדגים המסריחים, ומה שאתם בודקים בסקר, זה האם הוא גם יגורש מהעיר. זה הכל.
לפי הסקר הוא עושה...
לפי הסקר הוא הולך להיות המייר.
בדיוק, ותכף גם ניגע ביער לפיד. אוקיי, שאלה אחרונה רגע, לפני שאנחנו עוברים לשאלות ששאלת עבורנו, עבור הפודקאסט.
51% ביחד איתך לינוי, חושבים שצריך בחירות להקדים את הבחירות לכנסת.
שכאילו אני זוכר שכששאלו את זה בהתחלה, זאת אומרת 51 אומרים צריך להקדים ו-39% אומרים לא צריך, כששאלו את זה בעבר נתנו לה, נשאלים שלוש אפשרויות, אחת להקדים במיידי, אחת לקיים אחרי המלחמה, ושתיים, ושלוש במועדן.
אני אגיד לך למה הפסיקו לשאול באיזשהו שלב לאחרי המלחמה, כי מה זה אחרי המלחמה? זה יכול להיות במועד המקורי של הבחירות גם אחרי. זה כאילו נהיה מאיזושהי סיסמה, עוד פעם, בגלל האחדות, ובגלל שלא רוצים לפגוע, אז יש אחרי המלחמה. זה לא נעים לך להגיד שאתה רוצה. אז זה הפסיקו לבקש להגיד, אחרי המלחמה או לפני. עקרונית, אתה רוצה בחירות או אתה לא רוצה בחירות?
כן, אבל זה כן משמעותי, בגלל שאחרי המלחמה, אנחנו לא יודעים, זה יכול להיות עוד...
אבל עוד פעם, המלחמה, יש כאלו שאומרים שעד היום אנחנו בחומת מגן. אז אתה מבין?
לא עולה רולר בסיום, על רקע הזוג המתנשק וכתוב...
לא, כי אני אגיד לך משהו.
אין במלחמות דברים כאלה.
שיש 40% שאומרים בסקר, לא צריך להקדים את הבחירות, בעיניים שלי זה עלייה. בציבור שחושב שלא צריך להקדים אותן, מבינה? אני לא יודע אם אני... אולי עלייה מסוימת. טוב. אוקיי, עכשיו כמה שאלות שנוגעות לשאלות שאנחנו שאלנו בפודקאסט. כן, עדי.
אוקיי, אז יש שתי שאלות. שאלנו בעצם, ראש הממשלה האחרונה מרבה להשתמש בביטוי ניצחון מוחלט. למה הוא מתכוון, לדעתך? סיסמה לצרכים פוליטיים או מטרת מלחמה? 50% אומרים סיסמה לצרכים פוליטיים. 43% אומרים מטרת מלחמה.
שזה בטח פחות או יותר מתחלק לפי תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, נכון?
אתם לא מבינים שאצל נתניהו אין הבדל. זה צריכים, זה מטרת, זה ביחד.
שוב פעם תסתבך, שוב פעם תסתבך.
אמרתי את זה בצחוק, רבותיי, לא זה.
אוקיי, ו...
וכששאלנו שוב בשאלה נוספת, ראש הממשלה נתניהו אמר לאחרונה שתמצית המדיניות שלנו היא ניצחון מוחלט על החמאס. האם לדעתך ניצחון מוחלט אפשרי או לא אפשרי? פה כבר מעל מחצית מהציבור חושבים שהוא אפשרי. 52% חושבים שניצחון מוחלט
אבל הם לא יודעים מה זה ניצחון מוחלט. אני בהתחלה ביקשתי מעדי, אמרתי לה, בואי נעשה כזה שאלה. האם אתה מבין מה הכוונה בביטוי ניצחון מוחלט?
אז הנה,
שאלתם?
לא.
לא, שאלנו...
לא, לא, מה הכוונה האופרטיבית? מה
היית
זה
מקבל
אומר?
מה,
לתפוס את סינואר, לסלק את החמאס?
זה... היה לך מבין או לא מבין, והיית מקבל כאילו... את אותם התשובות כמו סיסמה לצרכים פוליטיים או מטרות מלחמה.
מה הטענה? שנתניהו משתמש בביטוי ניצחון מוחלט, כדי שיום אחד יבואו אליו וגילו, תשמע, תראה, כבר הנה, הרגנו את סינואר, הלוואי שזה יקרה, כבר החזרנו חטופים, הלוואי שזה יקרה, יאללה. ואז הוא יגיד, כן, אבל זה לא ניצחון מוחלט.
כן. תראו, זה הרי, אתם זוכרים שמלחמת לבנון השנייה...
אגב, הגיע כאילו דיווח שגנץ ואיזנגוט נועדים לאחר שמודרו מהחלטת ראש הממשלה למנוע את יציאת הצוות לקהיר. אז אולי לינוי...
זה יום גשום היום, אה? יום גשום.
טוב.
תראו, אחרי מלחמת לבנון השנייה, מלחמת לבנון השנייה נתפסה בשנים הראשונות ככישלון נוראי. נכון. אבל היא הביאה שקט של הרבה מאוד, של תקופה מאוד ממושכת. ואז אנחנו בעצם מבינים שאולי מה שנראה היה ברגע האמת כקפקוף די רציני שגרם גם, אני מזכירה לכם, לנתניהו לדרוש את פיתוריו של אולמרט,
כן.
בסדר, הוא תמיד רצה.
מחאת המילואים ניקים.
בדיוק. כן. ופתאום בדיעבד אנחנו מבינים שבעצם אולי זה לא היה כזה כישלון. לכן, מה זה ניצחון מוחלט? האם אנחנו נרגיש את המוחלט הזה? האם אנחנו מדברים על הימים שאחרי, על השנים שאחרי, באיזה ספקטרום? וגם שוב, באמת, הפירוש של המילה מוחלט. תראי, יש לי, הייתה לי פעם הרצאה על תפיסות של הציבור לגבי תפקידים של גברים ונשים, ואז הייתי שואלת שאלה נורא טריקית את הקהל, מי נוהג יותר טוב, נשים או גברים? ותמיד הייתה כמה מאומה מטורפת בקהל, אלה אומרים ככה, אלה אומרים ככה, לנשים תמיד היה מאוד חשוב להגיד שגברים הם נהגים טובים יותר, לגברים היה מאוד חשוב
שגברים,
להסכים איתם.
כן, בדיוק.
כן. ואז הייתי שואלת אותם, מה הבעיה בשאלה שהצגתי? ותמיד היו קופצים כמה צדיקים, זו שאלה מיזוגנית, אה? הייתי אומרת, לא, מה זה טוב? במה אנחנו מודדים טוב?
הביטוח מודד טוב בזה שהוא יותר זול לנשים.
האם טוב, הביטוח מודד טוב במה ההסתברות של אדם להגיע מנקודה א' לב'
בשלום.
אתם מודדים כקהל, אתם מודדים בפופוליזם, מה ההסתברות של א' להגיע לנקודה ב'?
יותר מהר.
יותר מהר, בדיוק. עכשיו אני אשאל אתכם, מה יותר חשוב לכם? להגיע מהר או לחיות?
או בביטחות.
או לחיות. זו השאלה שצריכה להישאל. אם השאלה היא מי מגיע יותר מהר, גברים מנצחים. אם השאלה מי נשאר בחיים, כדי לדווח על זה, אז נשים מנצחים.
אגב, יש כאלה. אז נמשל, אבל...
אז הנמשל בו הוא כזה, מה זה מוחלט? האם במוחלט הזה אנחנו חיים בסיום, או שאנחנו לא חיים בסיום, אבל יש לנו אחלה תמונה?
תראה, אני חושב שאם בסוף לא נחיה, זה אולי לא מוחלט.
חיים, אני מתכוונת החטופים. מה זה מוחלט? מה זה מוחלט?
לא, המוחלט גם לא אמר את זה ראש אמן או מישהו זה, איך התחיל הרי הקמפיין? עם כובע של יועץ במסיבת עיתונאים. אז אתה מבין לאיפה...
לא, אבל זה, אנחנו רואים שנתניהו עושה ניסוי כלים על כל מיני מתודות במהלך התקופה. כן. התחיל בתור, לא נהפוך מחמאסטן לפתחסטן, ואז האולפנים, ואז ניצחון מוחלט, כן. וכן, מנסים
ניסיונות,
מצליח,
ניסיונות.
שלא מצליח, כן. טוב, לסיכום הדיון הפוליטי, יש לך את המספרים, מדי, או שאני אפתח לך את האקסל, כי זה לא התפסתי.
איזה
כן.
שם, הנה, כתבתי.
אוקיי.
גנבת לי את הדף, למה חושבים ביחד?
כן, אז יש לנו שאלה ששאלנו גם בפעם הקודמת, לדעתי זה היה חודש וחצי מאז הפעם הקודמת שהיית כן. כאן, וזה לנסות לראות איך הציבור מעריך את מה שמעסיק את הפוליטיקאים בימים אלה. פוליטיקה או מלחמה? כן.
אז בדצמבר, עבור נתניהו, 57% אמרו פוליטיקה, ו-37% מלחמה, לעומת היום...
שזה נגיד מינוס 20, בוא נגיד את זה ככה.
לעומת היום, 53% אומרים פוליטיקה, ו-42% אומרים מלחמה. כלומר, okay. הוא הצליח למצב את עצמו,
יותר
כי יותר
טוב.
מתעסק במלחמה יותר טוב. לעומת בני...
גנץ.
בני גנץ, כן. ש-74% בדצמבר אמרו מלחמה, לעומת 19% פוליטי.
שזה פלוס 55%.
והיום 57% אומרים מלחמה, לעומת 30% שאומרים פוליטי.
שזה ממש שחיקה באופן שבו הציבור תופס את גנץ ברמת העיסוק הפוליטי מול המלחמתי.
כן? זאת אומרת שהיום תופסים אותו, נכון, מתעסק יותר במלחמה. זה אתם תגידו, אתם הפרשנים.
נו, ישראל, תן איזה זה.
מה גנץ עשה?
כי זה נתון שצריך להטריד אותו.
למה הוא נתפס ומתעסק יותר בפוליטיקה?
השאלה היא בעצם, האם הוא ציני או לא ציני? כי הרי בפוליטיקה כולם מתעסקים כל הזמן.
כן, אבל אם הוא היה ציני, כמו שאת חושבת, לא שאת חושבת שהוא ציני, שכאילו הוא ניגר לסיטואציה שהוא לא יוצא ממנה, הוא היה צריך לצאת, אז היינו צריכים לראות את הרוב שרוצה שייצא מהממשלה.
אני יכול להציע תזה. כששאלנו את השאלה הזאת בדצמבר, אז גנץ עדיין נהנה מהמידה מסוימת של אמון, של תומכי נתניהו, שאמרו כן, הוא נכנס וניתן לו את הרספקט על זה והכל. וככל שהפערים בין נתניהו לבין גנץ צפו, למרות שגנץ עדיין נשאר...
לא, מה שקרה זה שהקמפיין, תראה, הרי הטינוף על גנץ הגיע מבן גביר, בקמפיין מאוד מושקע, מאוד מושקע. מה שבעצם הסקר הזה מראה, זה שהקמפיין הצליח.
שמה, שהוא איש הקונספציה? הוא האיש של השישה באוקטובר? לא, ככה בן גביר מצייר את זה, כאילו, הוא אומר, אני רוצה להיות בזה, כי אני מביא גישה חדשה.
הרי יש לנו כאן א', שזה בן גביר, כאן ב', שזה הליכוד, וכאן ג', שזה חלקים מיהדות התורה. הם, כל מי שהיה בכנס, באותו כנס...
חלק אחד, הוא עודד ממש,
בסדר. אבל... השותפים לקמפיין הזה נגד גנץ מגיעים מכאן א', ב' וג', התאחדו לצורך הסיפור הזה, הקמפיין הזה שלהם, מצליח.
טוב, עוד שני אנשים ששאלנו.
אז יואב גם קצת.
גלנט, כן.
יואב גלנט.
היא היום פמיליארית, עדי, כן.
85% בדצמבר מלחמה, לעומת 75%, יש לו ירידה קלה מאנשים שחושבים שהוא עוסק
במלחמה. זאת אומרת, הנתונים של גלנט בהקשר הזה הכי טובים.
כן, עדיין הכי טובים. אני אגיד את מה שאמרתי גם בפודקאסט הקודם, נציין את לפיד ואז, לפיד אגב נשאר בדיוק אותו דבר על הפון, 64% פוליטי אז, ו-66% פוליטי היום.
הנתונים של לפיד בשאלה הזאת הכי גרועים. מבין ה...
וגם לא השתנו? כן. אוקיי, אפשר להסתכל על זה. מה שרציתי להגיד, ואמרתי גם בפודקאסט הקודם, חשוב, יואב גלנט הוא שר הביטחון, והוא לא היום ראש מפלגה. כלומר, העיסוק הפוליטי שלו, כמובן,
הוא בהגדרה יותר נמוך.
הוא בהגדרה יותר נמוך. נכון. אז כשאנחנו משווים, חשוב מאוד להגיד את זה.
טוב, בא לכם לדבר קצת על...
וגם לפיד הוא לא בקבינט המלחמה.
על מה, על מה עכשיו?
שזה גם מה שחשוב להגיד.
ישראל,
כן,
יש לו ברירה.
אני רוצה, כן, אני רוצה לבדוק, תראה.
שוט.
לא, מצד אחד, לא, מצד אחד, בפודקאסט הקודם גם זה, מצד אחד צריך לחדש משהו.
בפודקאסט הקודם שנאבל היה כאן והוא היה
טעון. כן, הוא היה זה, אני לא רוצה לגלות את זה רגע ללינוי. אני, יש לי פה איזה מחקר מעניין.
מה המחקר אומר?
בוא נזרום איתו. אז תתחילי את את מה שאת חושבת.
אני דווקא שמתי לב בימים האחרונים למה שקורה בשס בהקשר הזה, שזה מעניין נורא. באים אנשים כמו מרגי, ומי יודע שם, ארבל, שהם גם ככה, הסנטימנט של הציבור החילוני כלפיהם הוא יותר חיובי.
בייחוד ארבל.
מאשר, בייחוד ארבל, כן, נכון. באים ואומרים... מה שמבחינתנו הוא המובן מאליו, חבר'ה, אי אפשר להמשיך ככה, חייבים להתגייס, מי שלא לומד...
לעשות קולות לפחות.
בואו נגיע לאיזשהו הסדר בסיפור הזה, לפני שכולנו נרד פה ולפיד יתחזק. והתגובה של דרי, התגובה הכועסת של דרי. אני רוצה לשאול אתכם, כי אתם...
שהוא כעס על ארבל.
כן,
כן. אז אני רוצה
לשאול אתכם, כי אתם בקיאים יותר ממני במה קורה שם. מה קורה שם?
אז אני רוצה להגיד לך, תראי, יש באמת הרבה מתווים, מי כמו נדב יודע, שמונחים על השולחן. היה מתווים יותר, הרי בואו נתחיל אחרת, יצאנו לחמשת מערכת הבחירות, שעכשיו נתניהו השיג את הגוש של ה-64, יצאנו על זה על חוק הגיוס, מי שזוכר, ליברמן פרש מהממשלה,
ב-2018.
כן, אחרי הבחירות בעיריית ירושלים, שכאילו הוא קיבל את ההישג אחרי את ליאון, ואז יצא על חוק הגיוס, ומאז התגלגל עד היציבות כביכול של לפני שנה הבחירות.
רק אני אתקן אותך, סליחה, הוא יצא אז בכלל לעיני עזה, אבל הוא לא נכנס לממשלה אחרי בחירות מועד א', על הסיפור של הגיוס. וזה מה שגלגל אותנו לכל הסמטוחה.
לכל הסבבים האלה. זאת אומרת, יש פה באמת משהו, ומה קרה אז? אז יהדות התורה הציגה מתווה מאוד קשיח, מועצת גדולי התורה, אפילו מתווה הכי, 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 הכי מחמיר שיש. וביבי לא יכל, זאת אומרת, היה פה באמת, היה פה באמת את הדיון הזה. עכשיו אני חושב שעוד פעם, לפני השביעי באוקטובר, היה אפשר לעשות פה איזשהו מתווה שהחרדים, אני רוצה להגיד לכם משהו, הייתי עם בני גנץ בחודש אלול, לפני השביעה באוקטובר, הוא היה אצל רבנים, והוא הציע את המתווה שלו. המתווה שלו, היום הכי, מה שנקרא, סוג של מה שמרגי אמר, נקרא לזה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל נקרא לזה ככה, והוא הציג את זה לרבנים, והרבנים התנגדו.
זה היה לפני השבעה באוקטובר.
לפני השבעה באוקטובר. אבל היה חשוב לו להגיע ולהציג
אבל
את
ישראל,
זה.
אבל ישראל, אתה יודע, כן. סליחה, כן, דבר.
לא, כי היה חשוב לו להציג את העמדה שלו, כי הרגישו שאפשר לקבל את המתווה, לא מה שאמרתי לכם מ-2018-2019, אלא המתווה שכאילו שהגיעו אליו לסיכום עם ביבי, כי בסוף גם בליכוד יש חברי כנסת שלא אוהבים את הסיפור הזה של גיוס, אנחנו רואים את זה עכשיו, אבל גם עוד לפני השבעה באוקטובר, מצאו משהו. עכשיו אני מרגיש שיש את הסנטימנט של המתווה של גנץ, שהוא הרבה יותר מקל, לפחות בשס, ופה אני מגיע למה שלינוי אמרה, לפחות בשס, ואולי גם בדגל התורה. באגודת ישראל, אבל אגודת ישראל צריך לזכור, היא עכשיו מפוצלת על רקע בכלל הבחירות הפנימיות, אז היא יכול להשפיע לטובה.
מה שבעצם גם צף הרבה פעמים, זה אומרים, תראו, ראינו את החרדים בתחילת המלחמה, ובאמת, הבן של דרי, ואדם קר, וכל מיני חבר'ה וזה, ואמרנו, וואלה, זה אולי כאילו משהו קורה. והנה, אנחנו כעבור 4 חודשים, ואנחנו רואים שכלום לא קורה.
אז אני חייב רגע להגיד, מה שהחרדים מוכנים לתת, ואפילו מתווה גנץ, עוד פעם, גנץ יכול כן להעביר את זה, כי יש לו היום קונצנזוס בזה, אבל כל המתווים שהחרדים מסכימים עליהם, עדיין הם רחוקים ממה שהחילונים חולמים עליהם. החילונים רואים פה אלפי, עשרות אלפי אפילו חרדים מגיעים לבקום.
מה שהשתנה, סליחה, אני, אם היית שואל אותי, נגיד בשישה באוקטובר, הייתי אומר לך,
לא, הייתי אומר, שילכו
לעבודה, אני לא צריך לעבודה. היום אתה רואה שצריך כוח אדם בצבא.
נכון, 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 וצריך לומר, זהו.
כן?
מה שהחרדים יכולים הכי לתת במתווה הכי מקל מבחינתם, זה עדיין רחוק ממה שהחילונים מצפים מהם.
איך גם יותר מזה? זה לא רק, היינו עוד יכולים לחיות עם מתווים כאלה ואחרים, אלמלא הגיעה הצעת החוק להגדיל את נטל המילואים על המילואים
כן, 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 ברור, וזה אגב דופק את החרדים, כי החרדים בכלל לא העלו עכשיו את חוק הגיוס, הם לא חלמו על זה. פתאום הצבא הגיע וביקש את העלייה.
עכשיו, זה, אני אומר לך, למה אני חשבתי שיאיר לפיד פעל נכון כשלא הצטרף לממשלה? זה המתנה הכי טובה שהחרדים וגנץ, וכל הממשלה יכלו לתת ליאיר לפיד, זה פנטסטי, כי גם גנץ, ברגע שהציבור יבין
שה... סיומה של לפיד הרוויח מזה, אני חושב שגם גנץ יכול להרוויח מזה.
אני לא חושבת שהוא ירוויח מזה, כי הוא מנסה לייצר פה מתווים, ואתה לא, הציבור לא בנוי להתגמשות על זה עכשיו. ישראל עמד מאוד נכון על העניין הזה של מה החילונים רואים ומה מוצע להם.
אבל לינוי, פה אני רוצה זה, ופה בניגוד לשנבל שרבנו בצעקות עם לינוי זה, אני גייס אותך כן...
כן, תדרים את הווליום קצת.
כן, לא, אני גייס אותך כן לתיאוריה שלי. תקשיבי רגע, אני חושב... מה התיאוריה? אני חושב שאחרי המלחמה הזאת, אז יש פה את הנושא של גיוס חרדים, אבל יש פה לא פחות את השאלה הזאת של, את יודעת מה? נקרא לזה הכנס, הכנס של גוש קטיף. איפה ישראל עומדת ביחס לימין הקיצוני? תראי מה האמריקאים חושבים. האמריקאים מדברים עם יהדות התורה ושס. הם לא מדברים עם סמוטריץ'.
אבל למה זה קשור? עם סמוטריץ' של הגיוס.
זה קשור, כי בעצם במובן מסוים, שנבל שישב פה והציונות הדתית, מרימים עכשיו את הנושא הזה של גיוס חרדים, שזה כאילו קונצנזוס, זה באמת קונצנזוס. אבל אני חושב שהחרדים...
זה עוד דבר, כי הרי הייתה לכם גם איזושהי יכולת לסגור פינה,
בדיוק, דברים ביחד,
ועכשיו אתם מתפצלים,
עכשיו אנחנו מתפצלים, בדיוק, מה שלינוי אמרה, מה שלינוי אמרה, ההתפצלות הזאת, וההתפצלות הזאת היא מאיימת על הגוש, נדב, אני אומר לך את זה, היא מאיימת על הגוש, ברגע שסמוטריץ', ויותר מזה, רגע, 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 דרי התגלה פה, כאילו בקבינט שוב, כמבוגר אחראי, כי הוא דאג להכניס את גנץ והאיזנקוט, הוא כל הזמן מרסן כמה שאפשר, בעסקת חטופים שהיא דיברה, איך קוראים לו, בן גביר התנגד, דרי ויהדות התורה,
הטעות של החרדים, היו בעד. שהם מסתכלים על הציונות הדתית, והם, אתם מנסים להתחנף לשמאל, אתם מנסים עכשיו,
לא,
הם חזרו פשוט מהמילואים, והם מורטים את השערות כשהם רואים את
החוכמה. נכון,
נכון, אני מסכים שבאמת, היה תמיד קונצנזוס בין הימין החילוני
והימין הדתי, לבין השמאל הציוני של שאלת הגיוס. עכשיו אני אומרת כזה דבר, זה באמת חיזוק הזהות היהודית. תן ליהודים מספיק זמן, הם יתחילו להתפצל בתוך המחנה. כל מה שלפיד עכשיו צריך לעשות זה רק לשבת ולחכות. לקחת את הפופקורן, לשבת ולחכות ולראות אותם.
לא, פופקורן זה מירי, זה בקבינט.
רגע, לא, ואתה שאלת אותי, אז שתי השאלות, רגע, אבל אני רוצה להבין ללינוי
טוב. ישראל, שנייה. עדי, בואי תזכירי לנו מה אמר הסקר בנוגע לגיוס.
זה גם סקר ששודר השבוע בחדשות 12. האם אתה תומך או מתנגד לחוק הגיוס החדש, לפיו משך השירות הסדיר לגברים יעלה לשלוש שנים במקום שנתיים ושמונה חודשים, וגיל השחרור ממילואים יעלה ל-46 במקום 40.
גם כמות ימי המילואים.
כן, וכמות זה לא צוין פה, זה פי שלוש, נכון, בשנה, וגם לקצינים, אגב, זה לגיל 50.
והפטור לחרדים וערבים יוארך.
והפטור לחרדים וערבים יוארך.
80% נגד?
לא. 53% מתנגדים.
זה קצת.
ו-26% תומכים. בתוך מצביעי גוש נתניהו יש ממש 39 מול 33, 39 תומכים בפטור.
מחצית, או לא מחצית, שליש מגוש נתניהו זה חרדים. אבל כשאת שואלת אנשים שמגדירים את עצמם כימין...
נכון, 44% מתנגדים לחוק.
זאת אומרת, 44% מהאנשים שמגדירים את עצמם ימנים הם מתנגדים לחוק, ורק 32% מהימנים, זה לפני שדיברנו על השמאל...
אני חושב שזה באמת חוק בעייתי, אתה לא יכול באמת ל... זאת אומרת, מאיפה שלא תסתכל על זה.
ופה אגב, זה בדיוק הצרה שלנו עם ההגדרה של שמאל וימין, כי עכשיו זה נהיה בתוך ה... זאת אומרת, איך החרדים מגדירים את עצמם?
ימין, שמאל, כן, בנושא הזה זה בעיה באמת, אבל אני רוצה רגע, כי לינוי פה הביאה פה פלפולים באמת חזקים במהלך כל השעה, ולכן, לא, לא.
ואני עוד אומרת לפרה, אני לא יודעת אבל מה אני אגיד.
את רואה והצלחת להתפלפל בכל אופן.
הבאת פה תובנות עמוקות.
אני תמיד עובדת.
עוברת פלפלת.
אני אומר חמאה כזו קטנה על פרוסה כזו גדולה, ורק צריך לברוח את זה נכון.
ואני אומר לך משהו, שחלק יגידו שאני זורק את הכדור, ואני מפיל את זה מהחרדים. אני לא מפיל, אני חושב שבאמת החרדים יצטרכו לעשות פה איזשהו שינוי, ואני לא יודע איך, אני חושב שאלו שלא לומדים, הנוסחה הזאת אולי שמרגי אמר, כן ילכו לצבא. עוד פעם, זה תלוי ברבנים, וזה תלוי בהרבה דברים. אבל, לינוי, אני רוצה לשאול אותך ככה, מי יותר הועיל למטרות המלחמה? האם
התפילות?
רגע, לא, 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 האם התפילות הזה. האם סמוטריץ', שבאמת בציונות הדתית היו, הקריבו יותר משאר המגזרים, אל תחליקי על זה.
אתה מודד את זה במתים?
רגע, לא, כן, במתים בסוף, מה אכפת לך? שנייה אחת, רגע, לא, כי הם הצהירו את זה.
לא, יאללה, אנחנו לקראת סיום, בואו תפתחו לי עכשיו כאן דמוגרפיות.
שאלה, האם סמוטריץ', שהקריב יותר הרבה חיילים נקרא לזה, אבל רוצה ליישב את גוש קטיף,
או דרי שהקריב את הקומון סנס.
כן, או דרי שהביא פה את אייזנקוט וגנץ, ומטרות המלחמה בסוף זה שיהיה שלום עם סעודיה, ויהיה פה רשות פלסטינית מתונה. מי יותר תרם למלחמה?
אני לא בטוחה שהבנתי את השאלה, ואיך זה קשור לגיוס חרדי.
כי זה קשור, כי השאלה...
מה אכפת לי? מה ההוא אמר ומה ההוא עשה? השאלה, אנחנו רוצים...
כי לא תמיד לתרום, זה רק חיילים בשטח. נדע בבין אותי.
לא, אבל אתה ראית את הפוסט.
אבל זו שאלה...
תראית את הפוסט.
היא לא נכונה? מניפולטיבית?
טוב, אז
אני חוזר
בה.
אני חוזר בי מה...
תראית לפני שבועיים.
מניפולציה, אבל בוא נשמע את זה.
אתה לפני שבועיים.
למה? כי אתה אומר צריך שגם החרדים יתגייסו, וגם שסמוטריץ לא יישב את עזה וזה.
היה לפני שבועיים פוסט מאוד חזק של הרב אילאי אופרן, שניסח את זה, אני חושבת אולי בדרך הכי מדויקת שמישהו ניסח את זה עד עכשיו. הוא בא ואומר, תקשיבו חברים, לחרדים, זה שאתם בעמותות חסד וצדקה, יד שרה, שגם זה קצת, בוא, ביד שרה יש גם מתנדבים חילונים, וזקה, בוא, אני שמתי כסף על יד שרה יותר ממה ששמתי על כל ארגון בחיים שלי.
בסדר, מצטער.
זכית הרגשי.
כן. לא, אני באמת מאמינה בארגון הזה ובמטרות...
אני מדבר על התרגיל המלוכלך שעשיתי לפני הקלטה בנוגע לענייני הנדלן שדיברנו עליהם, אגב, סחיטות רגשיות, כן?
בכל מקרה, מה אומר הרב, העניין פה, האם אתם איתנו בברית או אתם לא איתנו בברית? להתנדב נתון לרצונו הטוב של המתנדב, ירצה יתנדב, לא ירצה לא יתנדב. הברית... אומר, אנחנו לוקחים עלינו את הנטל הזה, כמו כולם, גם כשנוח לנו וגם
תשמע,
כשנוח.
תשמע, עדיין
לנו.
לסיום, לינוי בר גפן...
סוף נמדה לך בשאלה, אתה מבין?
כן, אבל לא משנה.
מצטטת
עדיין,
את הרב.
עדיין לינוי בר גפן הייתה יריב יותר נוח...
למה מאשר... יריב? בר פלוגתא.
בר פלוגתא.
בת פלוגתא.
בת פלוגתא יותר נוחה.
נוחה? זה לא טוב נוחה.
לא, משנבל והציונות הדתית, שממש הלכנו פה מכות. אז זה מראה שעם השמאל, אנחנו...
אני
לא
השמאל,
עם, הזה, עם תל אביב, המקורית,
תל אביב,
מדרום לירקון, אנחנו...
מצפון.
או מצפון. צפון, אנחנו יכולים להסתדר אולי יותר טוב מאופרה ביצר. חכה,
טוב שהוא לא העלה זכויות נשים פה לדיון.
טוב, טוב, זה גם במשוואה פה, טוב.
תקשיבו, אנחנו צריכים לשחרר את ישראל, כי יש איזה תחך עכשיו באלעד, שהוא עוד לא הספיק...
זה התירוץ שלך להגיע למשחק, לא?
כן, אז את הרבע הראשון אני מחמיץ בכל מקרה. לא, אבל מה שאני אוהב, מה שאני אוהב עכשיו בצייצנים החרדים, טלטלה ב... לא יודע מה, באימנואל. אתם לא מבינים עכשיו איזה דרמה קורית...
ביישוב מעלה אבק גימל, כן.
תשמע, זה כאילו... היחידים בארץ שאיכפת להם מהבחירות המוניציפליות זה החרדים.
זה משהו, לא, זה אכפת. משהו לא, כי בעצם...
ולעדי גם, עדי זה בכל אופן פרנסה.
אכפת לי בתל אביב, זה שאלה חשובה.
כי במגזר החרדי... לא פחות מחשוב, חשוב גם מה שהאזרח יקבל וזה וזה, אבל זה נמצא במדרג שתיים, במדרג נמוך יותר. Okay. המדרג הגבוה יותר זה שס, דרי וגולדקנופ ובבצ'יק במקרה הזה.
כלים שלובים כזה.
כלים שלובים שבאלעד ההוא יקבל, אבל אם באלעד ההוא מפסיד, אז הוא, ייתן, אז הוא נותן נקמה בבית שמש, ואז הבית שמש הזה משפיע על בני ברק, ובני ברק בחזרה לירושלים. כל הכדורים פה מסתובבים
באוויר.
זה
קשור,
צד אחד כן. של המשוואה. הצד השני זה שיש לך אגודה, דגל, הפלג, שלמי אמונים.
חרדים מודרניים.
המודרניים, לא דיברנו בכלל על שס, זה קיצר.
ובכל עיר ועיר.
רק כדי להבין את זה צריך ליבה.
תנסו פעם ביחד ננצח, בהקשר הזה.
טוב, נראה לי איזה, לינוי חיה.
מצינו? כן?
תראה, את יש בכל אופן נסיעה כאן לדרייבין.
נהניתי מאוד.
אז את...
כן, נשים, האם אנחנו רוצות להישאר לדבר או לא להישאר?
תזכרי את זה
אנחנו עכשיו נצטלם, נעשה כמה גרסאות כדי ש... בלי לנקוב בשמות, כל הנוכחים
מרוצים. במקום בשמות זאת שיושבת לידי, אף פעם לא מרוצה.
כן.
מה, מהתמונות?
פעם אחת עשיתי לה פיגוע, הייתה כאן לפני הבחירות.
אבל נשמה, פשוט תבקשי פוטושופ, מה קורה? יש אפליקציות לזה.
כן, גם ננזפתי על ידי מישהי שהייתה לאחרונה שעשיתי לה גם כדי באבל עם תמונה.
בבקשה, הוא עושה, הוא לא...
שמעתי מישהו אמר את זה מאוד נכון. כשאנחנו מסתכלים בראי, אנחנו תמיד נראים לעצמנו הרבה יותר טוב מאשר כשאנחנו מסתכלים על תמונות של עצמנו. למה? כי כשאנחנו רואים את עצמנו בראי, אנחנו רואים את עצמנו כמו שהיינו רוצים.
לא צריכים לראות שאף עקום בעין, לא כמו עין השנייה.
כן, יש את העניין הזה של לטשטש מהר את המבט כדי לראות את עצמך בצורה מחמיאה. ובתמונות אנחנו רואים את עצמנו...
אני כל כך לא רואה בלי משקפיים.
בתמונות אנחנו רואים את עצמנו כמו שאחרים רואים אותנו. אז אנחנו לא רוצים לראות תמונות, אנחנו מראות.
וזה המקום להגיד שהפרק גם ביוטיוב, אז אתם יכולים לצפות ולקבל את הכל אנדיטד.
אוי, לא, גם לצפות בזה?
כן, כן, יש מה לעשות. טוב, זה היה פרק 168 במהדורת המוסף. אני מודה ללינוי ולישראל ולעדי, ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא. תודה לך, כמו שאומרים לסיום. ביי ביי.
בשורות טובות.
ביי. רק בשורות טובות, ביי.